שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאים לשחקן השישי, פרק מספר 21. אנחנו באולפן הרד של ערוץ הספורט, פודקאסט על הפסיכולוגיה של הספורט, או כמו שאנחנו אוהבים להגיד, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה וספורט. אני יכול להגיד שאין לי מושג מה באמת המשפט הזה אומר, אבל זה משפט שהולך איתנו מההתחלה, והוא ילך איתנו עד הסוף. איתנו באולפן היום, יואב שנקמן, מה שלומך?
בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר גמור, עוד רגע נציג אותך ונספר קצת. אז בכל שבוע בשחקן השישי נביא לכם נושא מתחום הפסיכולוגיה של הספורט, וניתן לו דוגמאות אקטואליות עם סיפורים וניתוחי מקרה. היום אנחנו נעשה פרק שבו ממש רואים איך הפסיכולוגיה של הספורט כתחום אקדמי מתחבר לשטח, ונקבל גם את נקודת המבט של מאמן כדורסל, לראות איך הדברים האלה מתחברים, מתיאוריה לפרקטיקה וכו'. את שידור הלייב שלנו אפשר לראות באתר ערוץ הספורט ואפליקציית רדיו ספורט 5, ולשמוע אותנו בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ואיפה שנוח לכם. ובקשה קטנה, רגע לפני שמתחילים, אהבתם את הפודקאסט, תפרגנו לנו באיזה דירוג באפליקציה, תשתפו עם חבר, חברה, בן, בת משפחה, ותעזרו לנו להגיע לעוד אנשים. אנחנו רוצים שעוד ועוד אנשים ידעו, יקבלו וילמדו את הזווית הפסיכולוגית מתחום הספורט. אז את יואב הבאנו היום בשביל לדבר על נושא מאוד מעניין מתחום הפסיכולוגיה של הספורט. נדבר בעיקר על פיתוח שחקני נוער, עבודה בקבוצה ועל תפקיד המאמן. אז אחרי הפתיחה הזאת, יואב, מה שלומך?
מעולה, מה העניינים? תודה על ההזמנה.
בסדר גמור. כיף שבאת, קודם כל.
גם לי כיף.
כן, כיף שדרכנו מצטלבות אחרי התיכון בקיבוץ גבעת ברנר. ככה.
אפשר, עולם קטן.
אז נדבר פחות או יותר על שלושה נושאים היום. נתחיל לדבר קצת על תרבות הסלף, קצת על האינדיבידואל בתוך הקבוצה והאתגרים מתוך המקום הזה בספורט קבוצתי. נדבר גם על, עוד רגע נציג אותך קצת יותר ונפרט קצת על ההיסטוריה והרקע שלך. ונדבר על משבר אמצע עונה שהיה לך בנוער של גלבוע, אותה ממנת העונה. ואחרי זה גם קצת נדבר על פיתוח אישי של שחקנים כמאמן קבוצה, איזושהי נקודה שאמרתי לך שמעניין אותי לשאול אותך כמה שאלות בנוגע אליה. אז יואב, אתה, כמו שאמרתי, מאמן הנוער של גלבוע גליל, טרבליסט, טרי, זכית באליפות המדינה, אליפות התיכונים ובגביע. אתה מאמן כבר
12 שנה,
ואתה בן 31.
כן.
שזה מאוד מאוד מרשים. אז בואו נתחיל קצת ב... אתה גם עוזר מאמן בנבחרת הקדטים.
נכון.
נשמח אם תספר קצת עוד על מה אתה עושה ועל הדרך שעברת עד עכשיו.
התחלתי לאמן מגיל 20, כמו שאמרת, קצת לפני גיל 20. בהתחלה לא ידעתי כל כך לאן זה הולך, אבל כדורסל זה משהו מגיל צעיר. כלומר, שיחקתי בתור ילד, לא הייתי שחקן כזה טוב, אבל תמיד אהבתי את המשחק, אהבתי לראות, הייתי מגיע לראות משחקים, כמעט את כל המשחקים במועדון שהייתי בו, בתור ילד. ובעצם, לצערי הרב, בגיל 20 השתחררתי קצת לפני גיל 20 מהצבא על איזה סעיף רפואי. והלכתי בעצם לעשות קורס מדריכים, התחלתי לאמן באשדוד, אימנתי שם 5 שנים. לאט לאט התאהבתי גם בנושא של חינוך בתוך הספורט, שזה חינוך בלתי פורמלי, שבעיניי יש לו כלים הרבה יותר גדולים מהרבה דברים אחרים לחינוך, גם בנושא של הפיתוח האישי, פיתוח שחקנים, וגם בעצם החינוך למצוינות. בעצם בספורט אנחנו מלמדים את השחקנים כל הזמן להגיע למצב שהם ממשים את עצמם, שהם שואפים להיות הכי טובים שהם יכולים, והתחלתי להתאהב בזה. אחרי 5 שנים באשדוד, שזה מקום שמאוד התחברתי אליו, זה מקום שגידל אותי, נתן לי את הבמה קדימה. הלכתי לאמן 2 במכבי תל אביב. זה היה אז ילדים לאומית, כיתות ח'. שם התחלתי גם לאמן בנבחרות ישראל, הייתי עוזר מאמן באנדר 14, אנדר 15. אני חושב שכבר 5 שנים אני בנבחרות ישראל. אחרי 2 עברתי לעמק חפר, זה היה בדיוק מועדון בצמיחה, שמי שלא יודע היום זה אולי אחד המועדונים הכי גדולים בארץ. אימנתי שם 2 נערים לאומית, הייתה עבודה מדהימה, אנשים מדהימים. ואחרי 2 קיבלתי הצעה מגלבוע מעיינות, שזה בעצם מחלקת הנוער של גלבוע גליל. מועדון לדעתי השני הכי גדול בארץ, אקדמיה מאוד גדולה לשחקנים, מגורים, מעטפת, כל הדברים. זה בעצם היה התגשמות חלום, כי זה פשוט ללכת למקום שיכול להגשים את כל, את כל השאיפות שלי בפיתוח שחקנים ובעבודה עם שחקנים. שחקנים ברמה מאוד גבוהה, כמעט כל שנה 3-4 שחקנים מבחרת נוער, ובעצם הגעתי לשם בשביל לאמן קבוצת הנוער, הייתי אחראי אימוני בוקר שם, בגלבוע כאילו עובדים גם עם אימונים אישיים בבוקר, שזה בקבוצות קטנות, וגם אימונים קבוצתיים אחרי צהריים, הייתי אחראי על הפיתוח האישי של כל השחקנים במועדון, מכיתה ז' עד י"ב, ובעצם הייתי שם שנתיים, עכשיו אני עוד מעט התחיל את השנה השלישית שאני אנהל מקצועית את כל המועדון, וזה פחות או יותר הדרך שלי.
מדהים, אחלה דרך, ועוד כאילו, להגיע לזה בגיל הזה, זה די מטורף. דיברת קצת על איך התחלת להתאמן, ושאלה שאני אוהב לשאול כמעט כל מי שמגיע לפה, אחרי שהוא עבר איזושהי כברת דרך בתחום שלו, אז מה משך אותך כל כך בכדורסל, האימון, מה היה הדבר שגרם לזה להתחבר ולהפוך להיות בעצם המקצוע שלך?
אני לא יודע אם להגדיר את זה מחלה, אבל זה פשוט...
אומרים חיידק, זה
הנדבקתי. אני לא מרגיש שעבדתי לרגע ב-12 שנה הזאת. אני קם כל פעם שאני קם לעבוד באימון בוקר, ואני לא אדם של בוקר, או הולך לאימון אחר צהריים, הדברים מרגישים לי שזה כאילו אין פעם אחת שהגעתי ולא היה לי כוח, לא רציתי... בסה, אני הולך לעבודה, מה שיש לאנשים בעבודה רגילה. וזהו, והיכולת להשפיע על בני נוער בעצם, ולגרום להם לממש את עצמם, ולגרום להם לשינויים מהותיים בחיים, לא רק בקשר לכדורסל, זה משהו שאני מאוד מעניין אותי.
מדהים, אז נכנסת לתוך, גם, אז אנחנו גם נדבר על העניין של המאמן כדמות חינוכית, אבל כשהכנו את הפרק, דיברנו קצת על הנושאים, דיברת על זה שיש לך תפקיד מאוד מאוד מאתגר, ואני כבר נכנס לנושא הראשון שלנו, לא, גם ברמה החינוכית, אבל זה בסוף גם יש לך, אתה תמיד כמאמן יש לך גם פרפורמנס, זאת אומרת, זה לא רק מחנך כיתה, דיברנו מקודם כזה קצת לפני שהתחלנו על העניין, על ההבדל בין חינוך למקצוענות. לפעמים משתלבים, אבל הרבה פעמים אם מתעסקים רק בחינוך, לא חייב להיות העניין ההישגי כדי לעבוד על חינוך, אבל פה נכנסת לתפקיד ביג טיים, ובטח גם בקבוצות שאותן אתה מאמן. אז דיברנו על זה שלהיות מאמן בספורט קבוצתי זה תפקיד שהוא מאתגר במיוחד, לא רק בנוער ולא רק באספקט החינוכי, אז כי מעבר לאתגרים האישיים בעצם של קבלת ההחלטות, כל עניין של לסדר את הקבוצה, הטקטיקות, להרכיב את הקבוצה והכל, אז אתה גם צריך להיות תחת כל הלחצים שמופעלים עליך, לעומת מחנך כיתה, למרות שגם למחנכי כיתה יש לחצים שמופעלים עליהם, אתה נדרש גם להתמחות בכל העניין של היחסים הבין אישיים. אתה צריך לדעת איך לקרוא את השחקנים והכל, ובעצם גם רוב המאמנים הגדולים בעולם הם מאסטרים בסוף לאנשים באיזשהו אופן. גם פטריילי, פיל ג'קסון, קלופ, פאפ, לא יודע, אפשר ללכת גם עוד way back. ורציתי לשאול, איך אתה, או אם יש לך איזה כמה עקרונות כלליים, איך אתה מתייחס לדבר הזה כשאתה מגיע לקבוצה? איך אתה מתייחס לזה שיש לך פה עכשיו אוסף של אינדיבידואלים שאתה צריך לחבר ביניהם? איך אתה מתייחס לזה ששחקן אחד עכשיו יש לו ציר התפתחות אישי שלו מצד אחד, מצד שני יש לו את הציר הקבוצתי, ואיך אתה יוצר את איזושהי תלות הדדית ביניהם?
אני חושב שבשביל לענות על זה צריך קודם כל להתחיל מההבדל בין חינוך לחינוך בתור ספורט. חינוך בתפיסה שלי, רגיל, בית ספר או משהו, הנקודת מוצא שלו בעיניי, זה שיש שוויון בין כולם. לא שוויון הישגי, אבל שוויון ביחס. כולם ייגשו לכל המבחנים, כולם יקבלו בעצם את אותם תנאים. בספורט קבוצתי זה לא עובד ככה. ספורט קבוצתי, בסופו של דבר, יחס, שיחות אישיות, כולם יקבלו. אבל בסוף יש דקות משחק. ובזה לא כולם שווים, כי הם נמדדים בזה בסוף אל מול... החברים שלהם לקבוצה. כשהם הולכים לבית ספר, הם עושים מבחנים, ויכול להיות שהם משווים אחד עם השני, אבל אין באמת משמעות בין אם מישהו קיבל 80 או מישהו קיבל 90, אז זה לא גורם לתחרות ביניהם על דברים שהם צריכים בתוך הכיתה. כשהם הולכים לכדורסל, למי שיש יותר יכולות, למי שיש תכונות יותר טובות למשחק, למי שיש אוריינטציה קבוצתית יותר טובה, יש יותר סיכוי לשחק, ופה זה בעצם ההבדל בין הדברים. אז זו הנקודת מוצא. לגבי המשך השאלה, אני קצת שכחתי אותה, כי רצתי...
גם הרצתי הרבה דברים.
כן, כן, רצת קצת.
שאלתי כמה דברים במקביל. אז שאלתי לגבי איך אתה ניגש לקבוצה, דיברנו אתמול על איך אתה מתחיל עונה, איך אתה מדבר, מתקשר עם השחקנים, איך אתה מציג להם את העובדה הזאת שאתם עכשיו אוסף של אינדיבידואלים שצריכים להפוך להיות קבוצה אחת. האינטרסים פה קצת מתנגשים.
כן, אז קודם כל נקודת מוצא היא שאני אחראי לפיתוח האישי והם אחראים להצלחת הקבוצה. כלומר, הם צריכים לסמוך עליי, והם תוך כדי העונה ילמדו לסמוך עליי, שאני אדאג שכל אחד יתפתח ברמה האישית, אבל הם ידאגו להביא את העניין הזה לתוך הקבוצה, בשביל שהקבוצה תצליח. אני יש לי את מערכת השיקולים, שאני יודע מה כל שחקן צריך לעשות בשביל להתפתח, מה הוא צריך להביא לקבוצה, ובהתאם לזה אנחנו עובדים. לפעמים אני יכול לקחת שחקן, שיכול להיות שהוא שחקן 8 בקבוצת נוער על, ולהגיד לו, תשמע, אתה צריך להיות מספר 1 בקבוצת נוער לאומית, בקבוצת הנוער השנייה, כי זה הצרכים שלך בשביל ההתפתחות של שחקן. וזה לא אומר שאתה לא יכול להיות שחקן, זה יכול להיות שחקן בכיתה י' א', שאומרים לו שנה ראשונה, אתה תלך לנוער לאומית, ושנה שנייה תהיה בנוער על. אז זו ההתחלה שלנו. בדרך כלל בין האימון, בשבוע הראשון של העונה, אני עושה איזה תרגיל קטן. אני נותן לכל השחקנים דף, ואומר להם כל אחד לרשום, כמה דקות הוא חושב שהוא צריך לשחק.
שמגיע לו, כן.
שמגיע לו לשחק. מה... בעצם מה הוא חושב על עצמו. אחרי שאני מסיים את זה, אני לוקח מחשבון ומראה להם שאנחנו מגיעים בדרך כלל לפי 2 דקות ממה שיש. במגרש כדורסל יש 200 דקות. בדרך כלל אנחנו מגיעים לאזור 400 דקות ששחקנים חושבים שהם צריכים לשחק בקבוצה, וזה מראה להם שהם ייצאו לא מרוצים. כאילו, יהיו ילדים שייצאו לא מרוצים מהקבוצה. כשאנחנו מסיימים את זה, אני שואל אותם כמה הם חושבים שההורים שלהם חושבים שהם צריכים לשחק. כאן אנחנו מגיעים להרבה הרבה יותר דקות, ומשם בעצם אנחנו מתחילים את כל הדברים. אני חושב שהמטרה שלי בקדם עונה היא ליצור תיאום ציפיות בשני דרכים. תיאום ציפיות אחד הוא, אפשר להגיד, לא מדובר בשיח, אבל מדובר על המגרש, והתיאום ציפיות השני זה אחרי תקופה של אימונים בשיחות אישיות. לנהל שיחות אישיות, לשאול את השחקן מה הוא חושב, מה הוא רואה שמקומו, מה הוא חושב שהתכונות הבולטות שלו, מה הוא חושב את התכונות החלשות שלו, מה הוא חושב שהוא צריך להשתפר בו, ואז אני מציג את הדברים מהכיוון שלי, בשביל לגרום לשחקן להבין מה הוא צריך לעשות בשביל להתפתח, לשחק, להיות כמה שיותר משמעותי.
זה מדהים, אני חושב שפה אתה שם, אתה בשלב די מוקדם של העונה, שם דגש מאוד משמעותי ומציג לשחקנים איזשהו עיוות תפיסתי מובנה בראייה שלהם את המצב. אתה יודע, זה יכול לקרות לא רק בזה, זה יכול לקרות גם לעובדים בחברה, או שיש לך איזושהי ציפייה שהיא לא בהכרח תואמת את המציאות, ואתה עושה את זה כבר בתחילת העונה, לפני שמתחיל הלחץ והאינטנסיביות שבה קצת יותר קשה לטפל בזה. ועוד משהו שאני שם לב אליו מהבחינה הזאת, זה שהרבה פעמים... שחקנים מאמינים שההתפתחות שלהם, או ציר ההתפתחות שלהם, יהיה או נתון יותר לכמות מאשר לאיכות של דברים. מה זה אומר? כמה אני אשחק, כמה אני אקלע, כמה... אתה יודע, מין ניפוח מספרים כזה שמאמינים שזה בסוף מה שגורם לנו לבלוט. כשבסוף, הרבה פעמים, אני נגיד ראיתי את זה בכדורגל מאוד עם אחד המאמנים שעבדתי איתם, שבסוף הוא חיפש משהו ספציפי עם אותו שחקן. זה לא רק, לא כולם צריכים לקלוע, ולא כולם צריכים בכדורגל להבקיע, אלא לגרום להם להבין שאתה יכול לשחק 20 דקות ולא לתת לי את מה שאני צריך, ולשחק 10 דקות ולתת לי פי 2 ממה שציפיתי ממך. ואני חושב שהמהלך הזה בתחילת העונה הוא מאוד חשוב להבין, אוקיי, אנחנו שמים פה רגע את עניין הדקות על השולחן, כי זה משהו שגם להורים מאוד נתפס, הילד שלי משחק, הוא לא משחק, כמה הוא משחק. כאילו לשחק נחשב קרדיט, נכון? זה מין כאילו, אני סומך עליך, אבל בסוף זה לא ככה. בסוף מאמן מעלה שחקן למגרש כשהוא רוצה לקבל ממנו תפוקה מסוימת. ואני חושב שזה מאוד יפה לעשות את זה, כי אתה גם שם להם את הדגש על זה שאתה מצפה להם להיות אפקטיביים במה שהם עושים. אתה תקבל את ה-15 דקות ולא את ה-20-25 שאתה מצפה, אבל אני מצפה ממך, כאילו זה התיאום ציפיות הזה בסוף.
כן, אני בכלל חושב שהעבודה של מאמן מתחילה אחרי המקצועי בכלל. כלומר, כל צוות או קבוצה, בסופו של דבר הם זהים. יש לכל אחד תפקיד, יש לכל אחד מקום בהיררכיה, ובסוף צריך, אתה דיברת על תיאום ציפיות, אבל צריך שהפער בין מה שהשחקן, העובד, או לא משנה, חושב על עצמו, לבין המציאות, יהיה כמה שיותר קטן.
כן.
ככל שאנחנו מצליחים לפער הזה להיות הכי קטן, או אפילו שווה, שכאלו שלצערי הרב, הם מעריכים את עצמם פחות ממה שהם, ככה הסיכוי שלהם להתפתח וללכת אחרי אנשים הוא יותר גדול, כי המחשבה שלהם נקייה. הם מגיעים למגרש ומתעסקים רק במה צריך לעשות, מה הדבר הבא, איך אני מגיע לדבר הבא, ולא למה לא קיבלתי, למה החטאתי, למה עשיתי, למה עשו לי. ואז הם באמת נמצאים במקום של התפתחות, ששוב, זה קונה לנו מרווח זמן לדעתי של חודשיים, שלושה, ואחרי חודשיים, שלושה, בעצם התהליך הזה לדעתי קורה עוד פעם, או בגלל זה יש גם ups and down לדעתי. צריך לדעת נהל את זה בשביל לתפוס את זה לפני ה... יש מקומות מסוימים שבהם השחקנים חושבים שהערך שלהם לקבוצה עלה, ושם צריך לדעת לחדד את הדברים מחדש וליצור את התיאום ציפיות, ולגרום לכל אחד להרגיש בנוח, ולרגום למישהו שהיה מצוין, דיברת על שחקן שיחק 10 דקות, שהיה מצוין בדברים מסוימים, והחשיבות שלו לקבוצה הייתה סופר גבוהה, להבין שמה שהוא עושה הוא מספיק טוב, גם אם הוא לא קלה 20 נקודות למשחק, והערך שלו הוא מאוד גדול לקבוצה, לפעמים יותר מאנשים שקלו 20 נקודות.
כן. רציתי לשאול אותך אם, קודם כל, האקט הזה של לדבר על הדקות, לשאול ולעשות את ההשוואה הזאת, האם זה היה משהו ש... נבע אצלך מצורך ונתת לו פתרון? זאת אומרת, ראית את הריב על דקות באיזושהי קבוצה שניהלת או קבוצה שראית מהצד בעונה לפני והבנת שזה איזושהי דרך לפתור את זה וככה הגעת לדרך הזאת, לתיום ציפיות הזה?
לא, האמת שזה הגיע בסיפור ממש כאילו עם ילדים ממש קטנים. אימנתי קבוצת קצל במכבי תל אביב. בנוסף לקבוצה שאימנתי, אימנתי עוד קבוצה שהילדים בכיתה A או ו', והתחלתי, קיבלתי כמה שיחות מהורים שהילדים לא מרוצים מכמות, בקצה יש לך חמישיות. אז מכמות החמישיות שהם שיחקו. ואז עשיתי את זה, בקצה יש חובת השתתפות, וכאילו כל שחקן צריך לשחק כן. מינימום חמישית אחת, ומקסימום שנראה לי שלוש. ובעצם לקחתי, וזה בא אינסטינקטיבי, כאילו זה בא טוב בתחילת אימון כזה שקיבלתי כמה שיחות לפני זה, ומשם זה התחיל לי. כי בעצם בתור מאמן יש לך תחושה שתמיד בקבוצה יהיו כמות מסוימת שלא מרוצים. ואתה רוצה לגרום להצלחת הקבוצה, אתה צריך שכמה שיותר שחקנים יהיו על אותו דף. גם שחקן שלא משחק, החשיבות שלו הקבוצה היא מאוד גדולה. אם זה באימונים, אם זה באנרגיה, אם זה בתחרותיות, בהמון המון מובנים. ואתה צריך לגרום להם להבין את זה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה ליצור כנות מהשיחה הראשונה. להגיד את הסיטואציה, לפעמים זה לא קל, זה לא כיף לשמוע, צריך לדעת להעביר את זה ברגישות, כי לפעמים זה ילדים ויש להם עדיין חלומות, אני מדבר על גילאים יותר גדולים, על כיתה י' א' י' ב', וצריך לדעת ממש לדבר אליהם ולהסביר להם את הסיטואציה מראש. אני חושב שהשיחות האלו בתחילת שנה, אפילו לפני תחילת העונה, כי אנחנו מנהלים גם שיחות בגלבוע בסוף שנה לפני בשביל ליצור תיאום ציפיות, השיחות האלו הן מאוד מאוד חשובות להצלחת הקבוצה ומאוד מאוד חשובות. אני מרגיש שאסור למכור לשחקנים חלומות, אלא צריך להגיד להם את האמת, ולראות אם הם מסוגלים להתמודד איתה, ומי שלא מסוגל, גם אם הוא אומר לך בחודש אוגוסט שהוא מסוגל, הוא יפגע לך בקבוצה ויפגע בהתפתחות שלו בחודש אוקטובר.
אז רציתי לשאול, אם היה לך איזשהו מקרה של שחקן, כי אנחנו מדברים פה על הציר האישי, עוד רגע נגיע לקבוצתי, אבל שהרגשת שלא מצליח לקבל את הדברים האלה ש... פגשת אותו כמה פעמים במהלך עונה, עשיתם את הנגיד תיאום ציפיות והכל, ואיזשהו חוסר קבלה של הסיטואציה גם פגע בתפקוד הקבוצתי?
כן. שנה לפני, זה לא בשנה האחרונה, אמנתי נוער בגלבוע, השחקן מאוד מאוד היה קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, הרבה יותר מוכשרת מהשנה. אבל לפעמים יותר מדי כישרון, זה פחות מדי יכולת קבוצתית.
כן.
כי כל אחד רוצה יותר, ולקחתי שחקן שבאמת יש לו יכולות מאוד גבוהות, ואמרתי לו, תקשיב, אתה תהיה פה שחקן 12 בקבוצה, אני חושב שכדאי שתהיה לנוער לאומית, זה לא המקום בשבילך, אין פה יכולת, הוא המוביל כדור, אין לך יכולת לשחק פה עם הכדור, לך לנוער לאומית. והוא הסתכל עליי ואמר לי, יואב, אם אני לא יהיה מספיק טוב לשחק, אז הכל בסדר, אני רוצה להיות בקבוצה הזאת, ומבחינתי, אם אני אראה בסוף, במהלך העונה שאני לא מספיק טוב, אז שנה הבאה אני אלך למכינה, אני אלך לשנת שירות, אני אלך לצבא, והכל בסדר, אני רוצה להיות אבל עם הקבוצה, אני גם מאמין ביכולות שלי. ויצאנו מהשיחה, ואמרתי לעידן, הוא היה המנהל המקצועי שלי, אמרתי לו, עידן, תקשיב, זה משהו מיוחד, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. עכשיו, לצד כל מה שאמרתי לו, הגעתי לעונה מאוד פתוח, ויצא שהוא פתח ב-40% מהמשחקים. והקבוצה הצליחה יותר, הצליחה פחות, בסוף הגענו לחצי גמר, אני חושב, גם בגביע וגם באליפות, אבל באיזשהו שלב כאילו הוצאתי אותו מהרוטציה, והוא לא הצליח לקבל את המצב הזה. למרות שבתחילת השנה היה איתו את השיחות.
בעצם לא היה אמור להיות כאילו שחקן רוטציה אפילו.
נכון.
הגיע להיות פותח, ואז כשהוא יצא מהמקום, אוקיי, מדהים, יש פה סיטואציה מעניינת.
כי, וזה נושא מאוד מתסכל בתור מאמן. כי אתה כאילו, אתה יוצא עם תחושה של אתה אמרת לשחקן, אני אהיה שחקן 12, ובסופו של דבר הוא הגיע לסיטואציה ש-40% מהמשחקים הוא פתח, ו-4-5 משחקים אחרונים של העונה, 6-7, אז הוא בעצם לא שיחק, הוא שיחק ממש מעט, ויצא עם תחושה מאוד לא טובה מהעונה. אני יכול להבין את זה מצד אחד. מצד שני, אני כל הזמן אמרתי לו, אני תמיד צריך להיות כן כלפיך וכן כלפי הקבוצה. וזה מה שמוביל אותי, ואם אתה תיפגע זה בסדר, אבל זה לדעתי דוגמה טובה להבנת הסיטואציה, כי בסוף, שהוא הגיע למגרש ולא שיחק, הוא הגיע לאימון, והאווירה שלו והאנרגיה שלו לא הייתה טובה. ואנרגיה...
רק אחרי, כאילו, זאת אומרת, כל העונה הוא היה באנרגיה טובה, היה זה, ורק שהוא התחיל לצאת מהרוטציה.
הוא התחיל לצאת מהרוטציה, האנרגיה ירדה, ואני חושב שהאנרגיה, לא משנה שאיזה שחקן, היא מאוד משמעותית לקבוצה.
אוקיי, אז אתה יודע, ברמה האישית שאני מסתכל על אותו, על אותו שחקן, יש פה גם באמת סיטואציה מעניינת למאמן. הרבה פעמים אני נתקל ב... מה שנקרא באנגלית righteousness, כאילו להיות, כאילו כמו להיות צדקנות כזאת. וברור, אתה יודע, שאם מסתכלים מהצד האובייקטיבי על המאמן, אז אפשר להגיד, אוקיי, יואב צודק, המאמן צודק, מה, הוא לא אמור להיות בכלל, והוא התפתח והגיע והכל, אבל בסוף, כמאמן, אתה נפגש עם התסכול, וזה לא משנה מי צודק ומי לא.
חד משמעית.
כל עוד התסכול הזה לא יטופל, אתה, כאילו, יש לזה השלכות, יהיו לזה השלכות קבוצתיות, הן יכולות להיות עם הקבוצה מאוד מאוד מלוכדת, יכולות להיות ממש בקטנה, ואם הקבוצה מספיק שיש לה טיפה איזשהן נקודות חלשות, כאילו זה יכול להיות גם הרסני כלפי הקבוצה. זה יכול להיות ממש תפוח רקוב בסלסלה הזה שפשוט...
תראה, אני לא חושב שבן נוער זה ברמה כזאת. כאילו בקבוצת בוגרים זה יותר מזה, אני לא חושב שבן נוער זה מגיע למצב כזה. אני חושב שזה יותר דברים, כאילו זה יותר משליך על שאר השחקנים, מאשר בבוגרים, יכול להיות שיהיה לך שחקן כזה והוא... הוא ילכלך על המאמן, הוא ידבר לא יפה על המאמן, הוא ישחיל אותו. אני לא חושב שבנוער זה המצב. אני חושב שיותר מתוסכל, יכול להיות מביע את התסכול בפני חברים, לא מבין, אבל זה לא משהו הרסני לך כמאמן, חוץ מזה שאתה יודע, יש פה בסוף זה עניין, כמה שאתה רוצה שזה יהיה הכי מקצועי, השחקן לא קח את זה ברמה האישית. המאמן לא נתן לי. זה לא, אין פה את ההבנה שבסופו של דבר המאמן מקבל את ההחלטות לקבוצה ו... והוא, ברמה האישית, אגב, זה שחקן שמאוד מאוד אהבתי והערכתי כבן אדם, וגם כל הזמן אמרתי לו שאין לי ספק שהוא יצליח בכל דבר שהוא רוצה, וגם בכדורסל הוא יכול להצליח. אבל זה הסיטואציה, וצריך ללמוד לחיות עם זה ולא לקחת את הדברים אישית.
מעניין. אז אנחנו, בוא נעבור קצת יותר לרמה הקבוצתית. אז אני רוצה להסביר איזה משהו. יש בעברית זה פשוט קשה, לא, אין תרגום טוב לזה, אבל... בשביל, בעברית אנחנו אומרים קבוצה זה בעצם צוות, כאילו טים.
נכון.
אנחנו מתייחסים לזה כצוות, אבל באנגלית זה גרופ. אז ההבדל בין גרופ לטים זה שטים, בטים יש תלות הדדית. ובסוף אמרנו, יש את הסלף הזה, ההתפתחות העצמית, הדקות משחק וכו', אבל כדי שהקבוצה תצליח, כמו רגע נגיע לקבוצה שלך, כדי שהקבוצה תצליח, תיקח אליפויות, זה לא רק אליפויות, זה תפתח שחקנים שיהיו שחקנים מקצוענים ותחרותיים, צריך לייצר תלות הדדית, להבין שהחבר'ה תלויים אחד בשני, אני תלוי בביצוע שלי בקבוצה. אתה נתת לי את הציטוט של פט ריילי מהספר שלו, על, אתה רוצה להגיד, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה.
הסכנה הכי גדולה לקבוצה זה הצלחה.
בדיוק, כי אז כל שחקן, כששחקנים מייחסים יותר מדי לעצמם, לגבי ההצלחה, ואז בעצם...
אגב, זה יכול להיות גם מאמנים, זה לא חייב להיות רק שחקנים.
אוקיי.
זה כל מישהו, יש בסוף זה צוות, אני גם אוהב להגדיר את זה כצוות, אבל בסוף הוא מורכב מ-12 שחקנים, מאמן כדורסל, אצלנו עוזר מאמן כדורסל, פיזיותרפיסט, מאמן כושר, עוד עוזר מאמן, ויש פה הרבה מאוד גורמים שתמיד אומרים להצלחה יש שוות רבים, אבל בסוף זה כולם ביחד.
כן.
הערך של השחקנים הוא הכי גדול, כמובן, הם הכישרון, הם השחקנים, אבל בתור השחקנים, ברור שהכישרון, אנחנו לא נאיבים, אבל ברגע שיש כישרון, הערך של שחקן 10 יכול להיות אותו ערך של שחקן 1.
כן.
גם אם שחקן 1 יתרום על המגרש יותר, ככה האמונה שלי, אני יודע שזה נשמע קצת, נשמע קצת עזוי, אבל בסוף יש תפקידים בקבוצה, וכל התפקידים הם חשובים, וחשוב להישאר ביחד. ובהצלחה, מה שקורה, זה שכל אחד מהצוות, מהשחקנים, מרגיש שהחלק שלו בהצלחה הוא יותר גדול ממה שמעריכים אותו. ואז הוא רוצה להוכיח יותר, זה יכול לקחת על עצמו יותר, זה יכול, לא יודע, מאמן שישים את השחקנים, מאמן כושר שירגיש שלא מעריכים אותו מספיק, אז הוא יבלוט יותר. במקרה הזה הצלחנו באמת, אנחנו משתדלים תמיד לשים את הפוקוס לשחקנים ולדאוג שרק לטפל בנושא הזה בשחקנים, ואנחנו להבין שהאחריות שלנו בסוף בתור מאמנים, צוות, היא 10-15%. שאר הדברים זה השחקנים, ולגרום להם להבין כל הזמן מה הם צריכים להבין ומה הם צריכים לתת, ושהערכה אליהם היא גדולה.
אז אחד הדברים, אתה נוגע פה בנקודה מעניינת, אחד מהדברים בפסיכולוגיה שמדגישים אותו בהקשר של איך מטפחים מוטיבציה אצל אדם, אז נגיד בקבוצת כדורסל או קבוצת ספורט בכלל, העניין הזה של היכולת של השחקן לקבל פידבק שיהיה גם חיובי, הוא יכול להיות גם שלילי, כן? אבל השלילי צריך לדעת לדחוף אותו להתפתחות, אבל בעיקר שתהיה הכרה לתרומה שלו. ברגע שלאדם נמצא בסיטואציה שאין הכרה לתרומה שלו למערכת, המוטיבציה הפנימית שלו נפגעת. וזו נקודה מאוד חשובה שאמרת. גם זה צריך להיות ברמה האישית, גם ברמה הציבורית נקרא לזה, אתה יודע, בפני ההורים, בפני המועדון. וההערכה הזאת מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, אולי פעם התפיסה מיושנת הייתה שמאמן רק גוער בשחקנים ורק דוחף אותם קדימה, אבל היום אנחנו מבינים שאם אני רוצה שהשחקן שלי, השחקן האחרון בספסל, יהיה עם מוטיבציה לעלות למשחק, עם מוטיבציה באימונים, ועם מוטיבציה לדחוף את החברים שלו קדימה, הוא גם צריך לקבל הערכה על הפעולות שלו ועל התרומה שלו.
כן, אני מסכים איתך.
אבל?
וזה, לא, יש פה אבל, כן. יש פה אבל, אני מסכים איתך, אבל בסוף זה לא רק ממך. בסוף, לדעתי, רוב הדברים שגורמים למקום הזה ששחקנים מרגישים ככה, אתה יכול להגיד לשחקן גם הוא חשוב, להראות את זה מול הקבוצה, לעשות את זה בדרכים גלויות, בדרכים סמויות, אבל בסוף זה גורמים חיצוניים. בסוף זה הורים, זה יכול להיות, לא יודע, לא, אצלי לא נתקלתי, סוכנים, זה יכול להיות בליגה לנוער, שידור בטלוויזיה שמדברים על שחקן אחד ושחקן אחר כאילו מרגיש לא בנוח, זה יכול להיות תארים אישיים שמחולקים, מצטיין העונה, חמישיית העונה, זה יכול להיות חברים, ובעצם כל אלו זה דברים שמחלחלים לשחקן, וככל שההצלחה מגיעה יותר, הם יותר חודרים, כי כל אחד על ידי הסביבה שלו מרגיש שלא מה, שהקבוצה או בגורמים החיצוניים לא מעריכים אותו, ואז הוא רוצה שיעריכו אותו יותר, אבל בעצם הוא עושה פעולה הפוכה.
כן.
כשהוא רוצה להוכיח, הוא פוגע בעצמו ומשחק באיכויות פחות גבוהות.
כן, כי הוא בעצם יוצא מהריכוז של המשחק, עם עיקוד הקשב שלו הוא נהיה חיצוני ולא...
לא רק במובן הזה, גם במובן של מה הוא מנסה לעשות. בסוף אתה רוצה ששחקן 80% מהפעולות שלו יהיו בדברים שהוא חזק בהם. ובדרך כלל ששחקן מרגיש שהוא יותר גדול ממשהו, הוא הולך הרבה פעמים לדברים שהוא פחות חזק בהם.
כן.
ואז זה מבליט חולשות ולא יוצר איזון בין הדברים.
יש לי שחקן כדורגל עכשיו שנבחן באיזה קבוצה, והוא התחיל לתאר ולשאול לגבי מה הדברים המיוחדים שהוא יעשה או משהו כזה. ומאוד עבדנו על זה, אתה יודע, מבחינת תפיסה הוא אמר, טוב, אני צריך לבוא ולהרשים. אבל זה לא המצב. אתה רוצה להפך, אתה רוצה קודם להראות שיש לך את הבייסיקס.
שאלה מה זה להרשים?
זהו, אז זה השאלה מה זה להרשים, על מה, ואז שאלתי אותו, מה אתה חושב שהמאמן יחפש במבחנים אצלך? הוא לא יחפש את הרבונה או את ההקפצה, כאילו הוא רוצה להיות קודם כל שחקן, אז בוא נתחיל מזה. עכשיו, גם אם המאמן יחפש את זה, בוא נגיד שהוא יחפש את זה, אתה קודם כל צריך להפגין את היכולות הבסיסיות שלך. אם תתמקד בלעשות איך אני מחפש את הדבר הבא מיוחד, כבר איבדתי את הקשב ואת ההתמקדות והתפקסות שלי בפעולות פשוטות ורגילות שאני צריך לעשות, מסירה, מיקום נכון על המגרש, תקשורת עם השחקנים שלידי, כי אני כל הזמן יהיה מנותק בעצם לאיזשהו מקום שהוא פחות רלוונטי לי. וזה השיח פשוט לדעתי מהפעולה. אוקיי, אז דיברנו על... יש עוד הרבה מה לדבר בנושא הזה, אני רוצה שנתקדם היום קצת לגלבוע. אז אימנת את הנוער של גלבוע, התחלתם את העונה יחסית טוב, ואז אני זוכר גם, תודה, מלעקוב בכדורסל, איזשהו רגע שדברים קצת, אני זוכר, משחקים שנתקעו על 60 נקודות, דברים שקצת לא הלכו. קודם כל, מתי הרגשתם ש... לא אוהב לקרוא, אני לא אוהב להגיד משבר, אבל מתי...
יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה.
זהו, מתי הרגשתם שיש, שמשהו לא עובד פתאום באמצע העונה?
תראה, אני רגע אלך לעונה, אמרת, פתחתם לא רע. זו, הקבוצת נוער שלי, זו קבוצה ששיחקה בשלוש מסגרות במקביל. אני לא חושב שיש עוד קבוצה ששיחקה בזה, והגיעה עד הסוף בהכל. זה ליגה תיכונים, זה נוער על וזה גביע המדינה. שחקנים, בגלל שנות קורונה, היו רגילים בשנתיים האחרונות לשחק 12-13 משחקים. אנחנו הגענו לאזור ה-70 משחקים השנה. בעצם מה שקרה, התחלנו את העונה, עד חודש ינואר פתחנו את העונה, אתה יודע, אני לא בהירות, אבל בצורה מדהימה, שהיה פלואו, הכל קרה. ידענו להגיע לכל המשחקים, גמר תיכונים, ניצחנו בצורה משוכנעת. אחרי הגמר תיכונים חשבנו שתהיה ירידה, ולא הייתה ירידה שם. כלומר, היה שם...
הגמר תיכונים היה בערך בינואר, משהו
היה כבר? היה בשלישי לינואר, לדעתי. ינואר,
כן.
או בשלישי או ברביעי לינואר. קבוצה קצת המשיכה, התחילה בית עליון בנוער על, תוך כדי גביע. ניצחונות עם סגלים חסרים על מכבי תל אביב, עמק חפר. ואז קיבלנו כקבוצה... זה לא תירוצים, זה כלומר מה שהיה. קיבלנו שלושה סבבים של קורונה, שזה הרבה לא יודעים את זה, אבל כל פעם, ארבעה, חמישה מתוך הקבוצה, אני מדבר כל אנשי צוות, שחולים, אימונים של שישה, שבעה שחקנים, חוזרים מהקורונה, מנצחים עדיין. כאילו, מנצחים עדיין מהדברים. התחיל גל, היה לנו ארבעה משחקים בשמונה ימים בגלל הקורונה, ניתחו משחקים, ובעצם ניצחנו את שלושת המשחקים הראשונים, אחד מהם זה היה גביע, אחד מהם זה היה מכבי תל אביב, אחד מהם זה היה גביע בחוץ במשחק קשה, ואז הגענו למשחק אחרון, המשחק האחרון לפני הפיק הזה, ובעצם הילדים כבר לא עמדו על הרגליים, והפסדנו להפועל תל אביב נקודה בבית, ואנשים קצת נכנסו להלם, שחקנים יצאו, המשחק היה ביום ראשון, שחקנים יצאו ביום שני לטיול שנתי, אימון הבא, יום שבת, משחק אחרי זה יום שני, חוזרים מהטיול שנתי, שחקן אחד הולך בשיעור ספורט, קופץ להדביע, נוקע את הקרסול בחוץ לחודשיים. שחקן אחד חזר מטיול שנתי מההליכה עם מתיחה במפסעה. ונוסעים למשחק חוץ עם שבעה שחקנים נגד קבוצה פחות טובה מאיתנו משמעותית. ומקבלים 20 הפרש. ואתה יודע, אתה כאילו אומר כל הזמן יש את הסיבות, לא מדבר על זה עם השחקנים, גם לא מתייחסים אל זה ב... כאילו יש פה משבר או משהו, כי באמת לא היה שם, היה שם דברים אובייקטיביים שקרו, ואז מתחיל רצף משחקים שאנחנו נראים פחות טוב בעצם, לאט לאט חוזרים הפצועים, תוך כדי כל משחק חשוב שיש לנו, אנחנו מנצחים חצי גמר גביע, מנצחים את שני המשחקים, לא בקלות שאנחנו צריכים או אמורים, אבל הרצף הפסדים בליגה ממשיך, אבל קורה דבר שאי אפשר לראות מבחוץ, כאילו מבחוץ יש משבר, ומבפנים אתה מגיע לאימונים ולאימונים, ואתה רואה קבוצה חיה. קבוצה שמאמינה בעצמה, קבוצה עם אנרגיות גבוהות, אימונים טובים. וממשיכים עוד קצת, היה עוד הפסד שניים, ואומרים, טוב, יש פה איזה עניין, אנחנו יודעים שהוא לא גדול כמו שנראה כלפי חוץ. בוא נעשה מהלך, נביא איש מקצוע, ניתן לו את המקום. אני חושב שמשחק לפני איש מקצוע כבר ניצחנו 20 הפרש בחוץ, את עמק ישראל במשחק. ואז מתחילים לחזור לעניינים, מנצחים את הגביע, את הגמר גביע במשחק לא טוב, ומתחיל הפלייאוף, ובעצם בפלייאוף עושים מה שעושים ולוקחים אליפות. תוך כדי, אתה שואל, יש לי תובנות גם תוך כדי וגם תובנות אחרי. תוך כדי יש לי כמה תובנות. אחד, זה, השחקנים לא מרגילים לשחק כל כך הרבה משחקים שזה יוצר עייפות, אבל הם גם לא רגילים להפסיד. וכשאתה משחק הרבה משחקים, אין ברירה, אתה מפסיד משחקים.
כן.
והדרך לתווך להם את זה, שזה בסדר להפסיד, היא מאוד חשובה, כי אתה יכול להיכנס לאיזה משברון קטן ולא להבין, ואתה יכול גם להבין שלא קרה שום דבר. הפסדת המשחק. אז אני חושב שזה היה מאוד קריטי, כי בסוף זה מוריד ביטחון להפסיד. וצריך לגרום לשחקנים לשמור על הביטחון ולשמור על מה שהם מבינים. ובעצם מה שעשינו בנקודה הזאת, ברמת הכדורסל קודם כל, זה לחזור לבסיס של הדברים. ולגרום להם לחזור לבסיס של הדברים, ליצור את מה שנקרא עמוד השדרה. עמוד השדרה, הוספנו איש מקצוע שקצת יעזור להם ויכוון אותם.
פסיכולוג ספורט.
פסיכולוג ספורט של ליאור ליפשיץ עשה עבודה.
נכון, לפני שני פרקים.
שעשה עבודה מדהימה, אישיות מדהימה, בן אדם מאוד מיוחד. היה כיף לעבוד איתו, באמת, אני מאוד מעריך אותו. ובעצם צריך לדעת לקחת את הדברים מצד אחד בפרופורציות, מצד שני, להחזיר את כל השחקנים בדיוק לתפקיד שלהם, אז זה היה דבר אחד. דבר שני, זה היה הסיפור של ה-60 נקודות. שזה משהו ששמעתי אותו מכאילו מרעשים בחוץ, איך הם קולים 60 נקודות, ואז עשיתי בדיקה. הלכתי לסטטיסטיקה של הבית העליון, בנוער על, וראיתי שכל הממוצעים של כל הקבוצות בנוער על ירדו לאזור בין 60 ל-67 נקודות. אנחנו היינו לדעתי על 64, והקבוצה שקלה הכי הרבה, אני מפריד קבוצה אחת שבאמת היה להם סגל שהוא ממש רחב, ויש לזה משמעות בעייפות מאוד גדולה. אני חושב שהם היו קצת על אזור ה-70, אבל הנה זה מקום שלישי, רביעי, חמישי בנקודות, אז כאילו, קודם כל צריך להבין שלא קרה שום דבר, וגם להעביר את זה. ודבר שני, הקבוצה הייתה מקום ראשון או שני במדד יעילות, גם שהיא הפסידה בכל הליגה. וזה דבר מעניין. למה הוא מעניין? כי זה מראה שזה היה רק לחזק חזרת הביטחון.
כן.
להסביר לכל אחד במה הוא טוב, להסביר לכל אחד במה הוא צריך להתמקד, ואז בעצם לחזור על הדברים. בסוף יש הרבה תירוצים, יכול להיות שהיה אפשר לזהות את הסיטואציה יותר מוקדם, אני חושב שבסוף הגבנו בזמן, ואני יכול להגיד לך משהו שישמע מצחיק, כי בדיעבד לקחנו 3 תארים, אבל אני לא חושב שלי, למישהו מהצוות, או לכל אחד מ-12 השחקנים, היה ספק לגבי זה שהקבוצה תצליח ותביא תוצאות. הם גם אמרו, בכל השיחות השחקנים אמרו, אנחנו סומכים אחד השני, אנחנו יודעים שאנחנו נגיע למשחקים החשובים, ולאט לאט נחזור לעצמנו, והיה המון, היה שיחות מאוד פתוחות, אבל גם היה אווירה של, שאין משבר. כן. האווירה שצריך להגיע לסיטואציה, אני חושב שגם ליאור אמר לי שהוא אמר לך את זה, אבל לי הוא גם אמר את זה, כשאני הבאתי את ליאור, אמרתי לו, תגיד, מה, אתה רואה קבוצה גמורה? אתה רואה... הוא אומר לי, לא, אני רואה קבוצה,
כן,
קבוצה חיה לגמרי. ואני חייב להגיד שזו התמודדות שאני שמח שעברתי אותה גם בתור מאמן, ואני גם שומח ששחקנים עברו אותם בתור שחקנים, כי בסוף יש פער גדול בין נוער לבוגרים. יש שחקנים שבנוער הם כאילו כוכבים, ואז הם מגיעים לבוגרים, ואין להם את הסיטואציה הזו עוד פעם. ובעצם אחד הדברים שמפתחים זה יצירת חוויות. זה יכול להיות חוויות טובות, הצלחות, לקיחת תארים, משחק גמר, לא משנה, משחק גמר, משחק חצי גמר, משחק חשוב, אבל זה גם יכול להיות התמודדות עם משבר אישי, משבר קבוצתי, זה יכול משבר אישי עם הקליעה, תקופות שפחות הולך לי, ובעצם הם היו צריכים להתמודד עם דברים שיפתחו אותם, והם בעצם חוו המון 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 חוויות השנה, מהצלחות אישיות להצלחות קבוצתיות, לדברים השניים, לפחות הולך, אני פחות טוב, פחות מצליח, חוויתי פציעה, הגוף כואב לי, קשה לי, אני בטוח שזה יעזור להם להמשך, ויעזור גם לי להמשך.
טוב, אני מקווה שאני אצליח לשאול את כל השאלות, את רצף השאלות שאני רוצה לשאול, ולהתייחס לזה, כי ממה שסיפרת לי פה, המוח שלי רץ להמון כיוונים. אבל קודם כל, רציתי להתייחס לעניין של המשבר והתחושה מבפנים. הרבה פעמים, בטח נגיד, כך לדוגמה, מאמני כדורסל, כדורגל, לא יודע, כל ספורט קבוצתי, שחווים את הסיטואציה שלך. אני מרגיש את הקבוצה, אני רואה מה קורה מבפנים, אני יודע שהדברים בסדר, אבל לחצים היסטריים מבחוץ, מפסידים, זה, כמו שאמרת, רכשים, דברים שאתה שומע מאחורי האוזן כזה וזה. וגם מתחבר למה שאתה אומר לי פה, וגם מתחבר למה שליאור אמר, זה עוד יותר מחזק את העמדה שלי לגבי בדיוק מה שעשיתם. אם עכשיו חווים משבר, לא ללכת למקום הזה של לזעזע ושינויים והכל, אלא כי זה יכול רק ליצור עוד יותר בלבול, ועוד יותר צריך עכשיו זמן לאדפטציה לעוד שחקן חדש, או למאמן אחר, או אני מדבר גם על בוגרים, כן, בנוער זה פחות קורה, אבל לעוד זה, ולשנות עוד שיטה, לא, בואו נחזור לבייסיקס, ולא צריך לעשות את הזעזוע הזה. רצית להגיד משהו?
לא, הכל טוב.
כן, נמשיך? אז סבבה, אז כי אני בזון. אז דבר ראשון, בהקשר לדבר הזה, זה לא יודע, מי שומע אותי עכשיו, שחקן, מאמן, הורה, הדברים האלה כל כך חשובים, שדווקא בזמן משבר, אם אני נותן לספורטאי, כאילו, עוד זעזוע ועוד זה, וחייבים לתקן, וחייבים, ומשהו לא בסדר עכשיו, זה יוצר עוד, עלול ליצור עוד פאניקה, עוד תסכול, ועוד איזשהו רש כזה של עכשיו דברים חייבים להיפטר. ודווקא המקום הזה של לחזור אחורה ולהגיד, לא, אם עכשיו דברים לא מסתדרים, ואנחנו קוראים לזה משבר, אבל הנה, מאמן הקבוצה אומר, מבחינת הצוות והשיח בין האנשים לא היה פה משבר, מבחינת היעילות לא היה משבר, כל הקבוצה ירדה בנקודות, הירידה הייתה טבעית, אז בואו נחזור לבייסיק של מה אנחנו כן צריכים לשפר, אני בטוח מהצד שנתן המון ביטחון לשחקנים, וזה בעיניי מרתק. עכשיו, השאלה ש... והצלחתי, יש, גם להגיד את מה שזה וגם לזכור את השאלה. אז השאלה שאני רוצה לשאול אותך זה, איזה מהפעולות שנקטת בתחילת העונה, הביאו לזה שהקבוצה הגיעה למשבר במצב הזה? אני אנסח את זה אולי אחרת, כאילו ננסח את זה הפוך. אם הקבוצה הייתה כל כך מלוכדת, ויש...
הקבוצה עדיין הייתה מלוכדת,
עדיין, אגב. כן, כן, כן. אני אומר, הייתה בהסתכלות על העונה, אבל אני אומר, בסיטואציה הזאת, הקבוצה נשארה מלוכדת לחלוטין, השחקנים הרגישו בטוחים לחלוטין, אני מפרשן את זה מאיך שאתה מתאר את זה, אבל אם מדברים על יחידות כאיזושהי עוצמה, מונח מפיזיקה, איזושהי עוצמה של חומר, אז הדברים לא התחילו להתפרק, ויש את המונח באנגלית, when the shit hits the fan, אז the shit hit, 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 זה גם באנגלית זה, hit the fan, אז כאילו לא, הקבוצה לא התפרקה. אז איך יצרת בעצם את האקלים הקבוצתי הזה, שברגע כזה דברים יהיו ככה?
תראה, אני חייב רגע להגיד, כי כאילו בתור מאמן אתה תמיד תשייך את זה אליך, ואני חושב שהבסיס הוא בכלל לא קשור אליי. הבסיס הוא קשור לזה שיש פה חבורה של שחקנים שהם אחד חזקים מנטלית, יש להם חוסן מנטלי, באמת, בבסיס שלהם. מעבר ליואב, הכדורסל, אני באמת חושב שזה משליך לכל המקומות בחיים. שתיים, זה חברים מאוד טובים. הם חברים מאוד טובים, זה ילדים שגדלו ביחד מגיל צעיר, רובם גרים ביחד וחיים ביחד. אז קודם כל זה שני דברים שהם מאוד 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 חשובים, והם לא קשורים אליי. אני חושב שבסוף, במקום שלי, זה הכנסת ערכים מסוימים לקבוצה, זה הכנסת היררכיה, זה הכנסת היררכיה, שכל אחד יודע מראש מה אני מצפה ממנו, מה מקומו בקבוצה, איך אני רוצה שהדברים ייראו, ואני חושב שבסוף זה, בלכידות קבוצתית, זה מה המקום בהיררכיה. מה כל אחד יבין שהתפקיד שלו, מה כל אחד יבין שמצופה ממנו, וילדים אינטליגנטים בסוף שמצופה מהם משהו והם לא עומדים בו, הם מסתכלים עליך ואומרים לך, אתה צודק. וברגע ששחקן אינטליגנט בא ועושה את זה, אז יותר קל לך ליצור היררכיה ויותר קל לך לגרום לכל שחקן להבין מה הוא צריך לעשות בשביל לשחק. אז לדעתי אחד הדברים שגרמו לזה, זה שההיררכיה הייתה צריכה להשתנות בגלל פציעות, חיסורים ודברים. ברגע שחזרנו להיררכיה, אז הדברים קרו. בדרך היו הרבה גורמים חיצוניים, כמו שאמרת. אני, התפקיד שלי בתור מאמן, הוא לא לשמוע את הדברים מבחוץ. זה, אתה יודע, לא הרגשתי עליי לחץ, המנהל שלי לא הפריע לי לעבוד. לקח המון מאוד זמן עד שהוא שאל אותי שאלות. אני חושב שהלחץ הוא בגדול היה לשחקנים. ובזה היינו צריכים לעזור להם. זה היה מהורים. שאתה יודע, פתאום הורים הם באים למגרש והם רוצים לראות את הילד שלהם והם רוצים לראות את הילד שלהם מצליח. זה יכול להיות מחברים, זה יכול להיות מהרבה מקומות, ובסוף היינו צריכים להחזיר אותם לדף, בדיוק לאיפה הם צריכים להיות ובמה הם צריכים להתעסק. אני חושב שאחד הערכים הראשונים, כאילו רצנו כל העונה עם ערך של next play, להיות בפעולה הבאה. המשבר היה בעוצמו, היה לפני המשבר, אתה יודע, זרמתי איתך על המילה.
כן, אנחנו קיצלגנו את זה ככה.
אז הכנסנו ערך שקראנו לו play present. כאילו, צחקו את ההווה, צחקו עם חופשיים, תחזרו לבסיס, לא משנה, אנחנו דיברנו הרבה על הגנה באותה תקופה, על לנסות לרוץ, ולפעמים הדברים עבדו, ולפעמים הדברים לא עבדו, אבל כל הזמן רצינו להחזיר אותם לזה, להחזיר את עצמם לשיטה, ולנקות מהם את שאר הדברים, בשביל... להחזיר אותם לאותו מקום. אם לא עניתי לך על כל מה שאלת, אז תשאל עוד פעם, כי אני לפעמים מתפזר עם התשובות.
לא, ענית לי ממש. אני אפילו כבר קפצו לי עוד שאלות תוך כדי. רציתי רגע לתת פה איזושהי התייחסות לאיזשהו עניין מקצועי. אני חושב שבקאמפ, אני כבר לא זוכר, תשמע, 21 פרקים, לך תזכור. סתם, אבל אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, על העניין הזה שיש בדינמיקה קבוצתית שלבים של התהוות של קבוצה. ויש לנו את השלב הפורמינג, שזה השלב הראשון שבו הקבוצה מתחילים להכיר אחד את השני, להבין את האיכויות. פה זה נוער, זה באמת טיפה שונה, כי החבר'ה האלה, יש חבר'ה שמכירים אחד את השני גם מגיל אפס, כאילו מהפעוטון. זה ככה ברוב המועצות המקומיות, קבוצות נגיד של מועצות מקומיות.
אצלנו זה קצת שונה, כי יש אקדמיה ובאים שחקנים מבחוץ.
כן, אבל בכל מקרה הם מעבירים הרבה תקופות, כאילו תקופות משמעותיות ביחד. ויש שלב שנקרא שלב הסטורמינג. שלב הסטורמינג הוא שלב שמאוד מאוד חשוב. היו פה שני פסיכולוגים שדיברתי איתם על זה, דיברנו על העניין הזה שלפעמים אנחנו אפילו כפסיכולוג, אני ממליץ למאמן קצת ליזום איזה שלב סטורמינג כזה, כדי טיפה לנדנד את ה... לתת לשחקנים טיפה זה, ולתווך להם את זה, משהו יזום, ששלב הפעם הראשונה שהם התמודדו עם משבר, לא יהיה באיזה רגע C של העונה, או באיזשהו רגע...
צריך לנהל פיקים.
בדיוק, ולדעת לנהל את הדבר הזה.
זה אחד משמעית קורה, אגב. אתה בבניית העונה, אתה מייצר... אתה לא יכול כל הזמן להיות ב-150%.
כן.
אתה חייב רגע אחד לדעת להוריד. עכשיו, לדעת להוריד זה לא אומר שאתה בא לאימון ומשחקים כדורגל, אלא זה אומר שהתכנים באותו אימון, אתה תשאף לכל הדרישות שאתה רוצה, אבל אתה תעשה דברים עם פחות דרישות בשביל רגע לשחרר לשחקנים, לשחרר אותם.
יש לך דוגמה לאיזה, נגיד, סוג של תרגיל ספציפי או איזושהי יכולת ספציפית שעובדים עליה ככה?
זה יכול להיות בנוער יתרון, יותר יתרון מספרי, נגיד. שזה דבר שהם יודעים בצורה מאוד ברורה את המסלולים, בסוף זה קבעת החלטות, ואתה בוחר בתוך זה כמה להעיר או לא, אז בתקופה מסוימת יותר צריך כיתרון מספרי, יותר תיתן להם משחקונים, פחות תראית לפרטים הכי קטנים של השיטה ושל הדברים, בשביל בעצם לדעת לנהל אותם במקומות הנכונים. אני חשבתי, סתם דוגמה, גמר גביע, אני חשבתי שאנחנו, כאילו, היה ירידה איזה חודש וחצי לפני, ששם בעצם התחילו הדברים, ואני חשבתי שאנחנו נגיע בשיא קצת יותר גדול. ובעצם לא הגענו בשיא יותר גדול, אבל כנראה מנטלית כן הגענו טוב, כי למרות שלא הגענו בשיא, הצלחנו לקחת את המשחק. אבל בגדול שאתה מנהל, אתה רוצה להגיע למשחקים האלו בפי גבוה ובדרישה מאוד גבוהה.
כן. אז דיברנו על באמת העניין הזה של פיתוח קבוצה ואיך אנחנו מלגדים את כולם. עכשיו נחזור רגע לרמה האישית, לרמת הפיתוח והציר האישי. שוב, קבוצה זה אוסף של אינדיבידואלים שצריכים שתהיה להם איזושהי מוטיבציה פנימית, אקלים קבוצתי חיובי, לכידות קבוצתי, דיברנו על המונחים האלה. איך אתה כמאמן מצליח גם להבנות ציר, אמרת, אני עובד עם כל החבר'ה של המועדון, איך אתה מצליח לייצר לשחקנים את התחושה וההבנה שמה שהם עושים עכשיו זה עוד צעד או מבנה להם איזושהי דרך להתפתחות אישית מקצועית?
אני חושב שיש שתי מילים שמתחילות הסיפור. אחד זה הערכה, והמילה השנייה זה להאמין במי שעומד ומוכל לסמוך. למה אני אומר הערכה? כי היום, במחלקות נוער, הכדורסל עבר שינוי מאוד חיובי, ושחקנים מקבלים המון המון תנאים. חלק מהשחקנים מקבלים באגודת אם שלהם, חלק עוברים מועדון בשביל זה, אבל יש תרבות של מגיע לי. ככל שאתה מקבל יותר, אז אתה, במקום להעריך את מה שאתה מקבל, אתה מרגיש שמגיע לך. כשאתה מרגיש שמגיע לך, אתה אף פעם לא תהיה מרוצה. אז אני חושב שהדבר הראשון זה לגרום לשחקנים להעריך את מה שהם מקבלים, כי ברגע שהם מעריכים, האיכות של איך שהם עובדים ואיך הם מגיעים לאימון היא הרבה יותר גבוהה. דבר השני, בלסמוך, זה לסמוך על מי שעומד מולך, שהוא יעשה הכל בשביל שתתקדם, ואם אתה לא סומך, אל תישאר במקום שאתה נמצא.
כן.
אל תישאר במקום של המשרד, תעבור כאילו. אני חושב שהדברים החשובים באמת, בגלל שהיום זה הכל מגיע לי, הכל זה מאוד אישי. היום שחקנים הולכים לראות NBA כל הזמן, שחקנים ישראלים, שבסוף הם לא יהיו ביכולת של שחקן NBA. ב-NBA ספורט הוא מאוד אינדיבידואלי, לעומת אירופה, שהספורט הוא מאוד קבוצתי, יש פה מרכיב מאוד אתלטי, מאוד גדול, וצריך בעצם להביא אותם למקום הקבוצתי. הכדורסל האירופאי הוא הרבה יותר קבוצתי. צריך להבין אותה, להסביר להם מהם הדברים החשובים, והם צריכים לדאוג להביא את זה לקבוצה. ובשביל זה אני צריך להגיד להם בתור מאמן, אני דואג לתחום האישי, אתם תדרגו להביא את מה שאני מלמד אתכם בתחום הקבוצתי, אם יש לכם משהו שאתם מרגישים שחסר לכם, שאתם לא יודע, שאתם רוצים יותר, תבואו ותדברו איתי, רק בשביל ליצור את הדף הנקי הזה, אני לפעמים יכול לקבל ולהגיד לשחקן, אתה צריך לקבל יותר, סבבה, תקבל יותר, אתה רוצה יותר, אתה תקבל יותר, לפעמים אני יכול להגיד לו, הראש שלך לא במקום הנכון.
כן.
בוא נשנה תקליט. אני חושב שאחד הדברים זה להפנות שחקנים למודלים, למודלים של שחקנים ישראלים, סתם אתן דוגמה, כמעט ואף שחקן ישראלי לא עולה לבוגרים והוא מייצר, אבל גם רכזים, אבל בסוף הם מסתכלים על המייצרים בארצות, מילה מייצר היא ברורה.
כן.
הם מסתכלים על המייצרים, אז צריך לתת להם מודלים שהם פחות או יותר בתכונות שלהם, בגודל שלהם, ביכולות שלהם, ולשלוח אותם לראות אותם, לשלוח אותם לראות סרטונים שלהם בתוך משחק, לשלוח אותם לראות משחק אירופאי יורו ליג מלא, ובעצם לגרום להם להבין איפה הראש להם צריך להיות. כי בסוף לא יעזור, יכול להיות, ראיתי מלא שחקנים ב-12 שנה האלו, שלפעמים היכולת אישית שלהם הייתה הכי גבוהה שאימנתי בחיים, אבל בסוף הם בבוגרים לא היו רלוונטיים.
באמת שזה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה בעצם אומר שהרבה שחקנים, ההשוואה המקצועית שלהם ללמידה איזושהי יכולת להבין, להציב את המטרות לעצמי ואת הרף שלי, היא פשוט מתבססת על השוואה לא נכונה. אני יותר הולך על מישהו שנראה, לא יודע, שפשוט נראה לי ובא לי להיות כמו, כמו שחקן שמה אני רוצה להיות כמו מסי, לעומת להגיע לו, לא, תשמע, אתה מתפקד כבלם, אתה צריך זה, ואלה איכויות, זה השחקן שאתה צריך להסתכל עליו וללמוד ממנו. זה מעניין.
אנחנו נחזור למה שאמרתי בהתחלה, שהדבר הכי חשוב להתפתחות זה שיהיה פער כמה שיותר קטן בין איך שאני תופס את עצמי לבין המציאות. ככל שיהיה פער יותר קטן, ככה אני אצליח.
כן, אז זו התפיסה העצמית בדיוק קצת הלא רציונלית, אם אני משווה את עצמי למישהו שהוא גם בתנאים וגם באופן כללי, בתיאוריות של מוטיבציה, אנחנו מדברים על כך שההשוואה צריכה להיות כלפי עצמי בלבד.
כן.
עכשיו, זה לא סותר את זה שאני יכול להסתכל על מישהו וללמוד ממנו, אבל ברמת תהליך ההתפתחות אני צריך להשוות את עצמי לעצמי, לאיך אני התקדמתי היום לעומת אתמול ולעומת החודש שעבר, ולא להסתכל על שחקן אחר וכל פעם להשליך את עצמי אליו, כי זה יוצר תסכול נורא גדול. רציתי לשאול גם, מה אתה עושה במקרים שאתה מרגיש תקוע? אם נגיד ציר פיתוח אישי, או אם היה לך איזה מקרה שבו הרגשת שיש איזה תקיעות, השחקן תקוע, משהו, אתה מרגיש שמשהו לא מתקדם, אז איך אתה מייצר אולי איזשהו ריסטארט כזה שייתן לו עוד מוטיבציה או הכוונה אחרת?
תראה, בסוף אנחנו צריכים לחזור לנקודה שבסוף השחקנים צריכים להיות ברמה מסוימת מאושרים. כאילו, אי אפשר להיות מאושר כל הזמן. אנחנו רוצים שהם יהיו הכי מאושרים.
שמחים שיש. ומסופקים, זה...
בסוף שחקנים, בבסיס שלהם, הם אינדיבידואלים. הם לא קבוצתיים. אני גם לא חושב שאני אבוא וכל אימון ידבר על ערך הקבוצה, וזה יגרום לכולם. בסוף אתה צריך להסביר לשחקן כמה הקבוצתי חשוב לפיתוח האישי שלו. כלומר, אם אתה תקבל החלטה יותר טובה ותמסור למישהו, גם אם זה לא יחשב אסיסט, אתה תהיה שחקן יותר טוב.
כן.
סתם, זה סתם דוגמה, נגיד.
כן.
אז אתה צריך לגרום להם להבין גם, קודם כל להבין מי עומד מולך, ולהבין שבסוף באדם, שחקן מסתכל על עצמו, ומתוך זה לנסות להסביר לו מה הכי נכון לו. אני יודע שמה שהכי נכון לו זה להיות קבוצתי, אבל הוא צריך דוגמאות ומטרות מאוד ספציפיות בשביל להבין את זה. לשאלה שלך, שבסופו של דבר אתה לוקח שחקן ואתה מנסה להסביר ואתה מנסה להגיד, ובאיזשהו שלב אתה יכול להגיע למצב של תקיעות בתהליך. אתה יכול לנסות לזעזע אותו, לא לתת לו לשחק פתאום, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים בשביל לנסות לגרום, אבל בסוף זה לא תלוי בך. ובסוף יש סיטואציה שבה אתה צריך לבחור. או שאני מפיק את הדברים הטובים מהשחקן בשביל שהוא יהיה כמה שיותר מאושר, ויש לי את האמת הפנימית שלי שעשיתי הכל בשביל לעזור לו, להיות יותר טוב ממה שהוא יכול, או להמשיך להתנגח בו וכאילו להתנגח,
כן. לדרוק,
וזה לא יתרום לו לכלום. זה רק יוריד את רמת הביטחון שלו,
יוריד
את רמת היכולת, והוא לא יביא גם את הדברים הטובים לידי ביטוי.
כן, האמת שזה איזון נורא נורא מעניין בין המקום הזה של איפה אני דוחף, לאיפה אני... כי דיברנו על זה, ההבדל בין חינוך לספורט קבוצתי, וחינוך והישגיות, שבסוף יש קבוצה שצריכה להצליח ולנצח, ובתוך הדבר הזה צריך להבין איפה אתה נותן לבן אדם גם את המקום להיות הוא, וכזה קצת לוקח סטאפ באק. וגם מצד שני אומר לו, כאילו, יש לו מחויבויות לעמוד בהן, אבל גם לא לדחוף אותו יותר מדי.
אני חושב שיש עוד סוגיה מעניינת ב- 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 בתחום הזה. כי בסוף, מה זה הצלחה במחלקת נוער? הצלחה זה לקחת טריפל? עכשיו אני יכול להגיד, אני לא בטוח.
אני גם
לא חושב. לקחת שלושה דרים. אבל בסוף אתה גם תלוי באיך מודדים אותך בסביבה. בסוף המטרה שלנו היא לפתח שחקנים. באמונה האישית שלי, שאתה מפתח שחקנים, יש לך גם סיכוי מאוד טוב להצליח. אבל הדבר הכי חשוב הוא לפתח שחקנים. הוא לגרום לשחקנים להיות הכי טובים. אני לא בטוח שהמחלקות נוער שלקחו אליפיות תמיד הוציאו את השחקנים הכי טובים, או השחקנים שלהם אחרי זה הכי הצליחו. יכול להיות שזה קרה.
תשמע,
אני חושב שבכדורגל רואים את זה הפוך. כלומר, שמכבי תל אביב לא לוקחת הרבה אליפויות בנוער בכדורגל, אבל בשנים האחרונות היא מוציאה המון המון שחקנים. מכבי חיפה.
תל אביב הפסידו השנה והוציאו המון שחקנים.
מכבי פתח תקווה, כאילו, וממסע מחשדות במשך שנים שהשנה לדעתי לקחו אליפות בנוער, לא?
כן, אשדוד לקחו.
אז זה גם...
גם, מכבי פתח תקווה.
זה עניין של תרבות ספורט יותר רחבה. כאילו, איך אנחנו מסתכלים על פיתוח שחקן? איך אנחנו מסתכלים על הצלחות במחלקת נוער? לא תמיד יש קשר, לפעמים יש קשר, אבל לא תמיד יש קשר, וצריך לדעת להיות אמיתי עם עצמך, מתי אתה דואג לפיתוח השחקן, ולא דואג על חשבון פיתוח השחקן לנצח.
כן.
וזה איזון מאוד קשה. זה תמיד תיצור לעצמך התנגשות בין ערכים, בין מה אתה רוצה, וצריך לדעת לצאת מזה, כי בסוף התחרותיות היא מאוד חשובה להתפתחות שחקן, המשחקים החשובים האלו הם מאוד חשובים, מצד שני אתה יכול לפספס על הדרך שחקנים מסוימים.
כן. יש, אז גם אני, המנטרה שלי כל הזמן, אני אומר אותה פה בתוכנית, שמטרה של מחלקת נוער זה לפתח ולא לנצח, אבל כמו שאתה אומר, יש פה הרבה פעמים איזושהי בעייתיות מובנית, כי בעיניי מחלקת נוער נמדדת בכמה שחקנים ממנה הגיעו לבוגרים, לדעתי, ולרמות תחרותיות, אני אומר בוגרים לרמות תחרותיות, לליגת העל, או לא רק לליגת העל, גם לליגות בחירות אחרות, וכמה שחקנים באמת לקחו את הכלים שהם רכשו במחלקת הנוער והצליחו באמצעותם להפוך לשחקנים מקצוענים. אז לא נגיד רק ליגת העל, כן, אבל שחקנים מקצוענים. וזה יבוא לידי ביטוי בזה שהם יהיו כמה שיותר תחרותיים והישגיים. זה אומר שנגיד השחקנים שלך, שחוו עכשיו שלושה גמרים, כאילו שני גמרים, כן, גם התיכונים זה גמר בעצם, וסדרת פלייאוף גמר, או את כל סדרת הפלייאוף, על לעמוד בלחצים, איך אני מתכונן, לדעת שלהפסיד זה בסדר, כל ההתמודדות הזאת בעצם נתנה להם המון המון כלים, כדי להיות שחקנים בוגרים טובים יותר. אבל זה אומר, מה שאני רוצה להגיד פה זה שאם לא היית לוקח את הטראבל הזה, והיית מפספס גם את התיכונים, או את האליפות, או אחד מהדברים האלה, אני לא חושב שזה בהכרח, או אפילו רוב הסיכויים, שזה לא היה פוגע בהתפתחות שלהם. ולדוגמה, ישב פה בן רייס לפני, לא יודע, כבר איזה חודשיים, שלושה, ודיברנו על הפציעה שלו, ומהמחזור שלו, הם לקחו דאבל פעמיים, נערים ונוער, ואין אף שחקן. אף שחקן בליגת העל, נגיד.
אולי... אני צריך לחשוב על זה.
יש, אני יודע בוודאות שאין להם שחקן...
קודם כל, בן היה בליגת העל.
לא, בן היה בליגת העל, כן, ונפצע, אבל אני אומר, מהמחזור שלהם, זה לא שזה שהם לקחו פעמיים דאבל, יש שני שחקנים שאתה מכיר, וכאילו, יש כל מיני שחקנים שהפכו להיות...
אחד עזב לחול, כן.
כן, כן.
יש הרבה מורכבויות בזה.
זהו, אז אני לא אומר שאז מכבי... קטונתי מלהגיד, הייתי בן, היינו בני 18, אז כן, מכבי תל אביב עשתה עבודה לא טובה או משהו כזה. אני רק אומר, אין פה בהכרח את ההתאמה בין זה לזה, נגיד, ונחזור רגע לכדורגל.
כדורסל נוער ובוגרים הוא בכלל מאוד שונה.
גם בכדורגל.
במהות שלו. לא, בכדורגל... אין את הפונקציה של הגובה באותו...
נכון.
באותו מובן. כלומר...
הסייז, כן.
הסייז. אז אני במקרה השנה בנוער, היה לי שני שחקנים כאילו גבוהים, אבל הם גם לא באמת גבוהים לבוגרים. ויש פה פונקציה שכל שיטת המשחק ברוב קבוצות הנוער היא שונה מאשר בוגרים. אז אתה מרוויח דברים אחרים, אתה מרוויח התאמה לתפקידים מסוימים, אבל לא תמיד זה מצליח לעבור לבוגרים. וגם יש שתיים, שחקנים שהם גובים, כאילו הם מאוד גבוהים, אז יש שלב התפתחותי.
כן.
מה השלב ההתפתחותי בגוף? פעמים שחקנים בני 18, הם לא מוכנים עדיין בגוף. זה לא כמו ילד שסיים לגבוה בכיתה ת' ואז מתחיל באמת השלב של הבשלות הגופנית.
כן.
ובעצם גם במדינת ישראל, הפיתוח שחקן הוא נגמר בגיל 18. בגלל הצבא. יש את הפונקציה של הצבא, ברגע שאתה הולך לצבא, אתה די נתקע בשלב ההתפתחותי, אם אתה לא דואג לעצמך, דואג להמשיך לפתח, ויש לך ספורטאי מצטיין, אין לך ספורטאי מצטיין, אז ההתפתחות שלך מאוד נצאת. מה שבאירופה יש ליגות עד גיל 21, עד גיל 23, ששם בעצם שחקנים ממשיכים את ההתפתחות הפיזית, המנטלית, הכדורסל, בעצם את כל ההתפתחות, ויש צורך במדינה באמת להגיע בגיל 18 למוכנות מסוימת.
כן, זה משהו זה חוצה ענפי ספורט, אבל באמת בישראל גם ברגע שנכנס לגורם של הצבא, שבין אם השגת את הפעיל מצטיין או זה, עדיין יש איזשהו שלב שהוא נורא נורא מבלבל, וגם מוסיף איזשהו אלמנט של לחץ. אני רואה את זה מהרבה ספורטאים שאני עובד איתם, לא רק כדורסל, בכל מיני ענפים, שפתאום הדבר הזה נכנס, ואת צריך להתחיל לשאול את עצמך שאלות. שאלה ככה לסיום.
כבר סיימנו?
כן, מה? כבר איזה שעה, לא? אנחנו כבר שעה מדברים, משהו כזה. אז כן, שאלה, זה טס, אה? היה לי מעניין גם, זה רץ לי לגמרי, ואני כבר בסוף של הזה. ועוד לא הספקתי לדבר על כל מיני מחקרים שהכנתי וכל זה טוב. מי שרוצה מחקרים בנושאים שדיברנו עליהם, פשוט דברו איתי ויש לי פה כמה דברים מגניבים. אבל שאלה שאני בטח כפסיכולוג פוגש שחקנים, כמו שאמרתי לך מקודם, שחקן בכדורגל של מבחנים, שחקן בכדורסל עכשיו להתלבט אם לעבור למחלקה אחרת בלאומית, ומה אתה כמאמן שבוחן שחקן או שעובד עם שחקן או לא זה, או דבר אחד ספציפי או שניים, מה אתה מחפש בשחקן פשוט?
תראה, יש את הנתונים היבשים, אני רגע אעזוב אותם.
לא, ברמה הבין אישית, שאתה מסתכל עליו ואתה אומר עליו, אותו אני רוצה, איתו אני רוצה לעבוד. מעבר לה, הוא קולע או זה. אתה מסתכל עליו ואתה אומר, בונה, עם הבן אדם הזה אני רוצה לשתף פעולה.
רמת הרצון שלו להיות במקום, יכולת למידה ויכולת התמודדות עם חוסר הצלחה בתרגיל מסוים או בדבר מסוים. זה השלושה דברים.
יש איזה משהו ואיך אתה בעצם יודע לראות את זה בשחקן בשלב יחסית מוקדם של הקשר שלכם?
אנחנו עושים כמה שלבים של מבחנים, זה מתחיל באימון אחד, זה ממשיך לכמה ימים בשביל לראות שיש לו את היכולת לגור מחוץ לבית ולהתמודד. בעצם באימונים האלו אנחנו משתדלים לגרום לשחקנים האלו לעשות תרגילים שהם קשים להם.
כן.
בשביל לראות את ההתמודדות שלהם, לראות איך הם משתפרים בהם. ולראות מה הבסיס שלהם, וככה אנחנו רוצים לראות את השחקנים שמאוד רוצים להיות, שמבינים מה הם מקבלים ומבינים כמה שיתוף פעולה הזאת יכול לעזור לשחקן וכמה הוא רוצה להיות בתוך הסיטואציה.
מדהים. אז טוב, שיינקמן, תשמע, היה לי מרתק, ואנחנו נדבר על זה, כן, זה כאילו דיברנו על זה בדיוק עכשיו, אבל ההישג הוא מדהים, ושפוע על ההישג, אבל גם הדרך מאוד מאוד חשובה, ואיך עשית את זה, ואני חושב של המודל הזה, על עניין של הלכידות הקבוצתית, ואיך הקבוצה, הפרספקטיבה של קבוצה, שכאילו מהצד חוותה משבר, אבל בפועל לא, ואיך הקשר שלך ושל השחקנים, אחד עם השני, בעצם הביא לזה, לצועה הישגית מטורפת. אז תודה רבה לך.
תודה לכם.
אני מאחל לך עוד הרבה שנים של הצלחה, וואו, 12 שנה, זה מטורף. טוב, אני רק לקראת סיום, אני אספר לך ולכם, המאזינים, שאתמול הקליטו פה ספיק אנד רול עם יובל זוסמן. אז אני עוד לא ספקתי לשמוע את זה, אבל עכשיו בדרך חזרה הביתה אני הולך לשמוע את הפרק הזה. מנליץ לכם מאוד. וזהו, עד הפעם הבאה, יאללה ביי.